טוב, אז שלום, אני ראם, אני מגיע מחברת פורטר, אנחנו סטארט-אפ יחסית צעיר, ממוקמים בתל אביב. אנחנו מתעסקים בפרוד דיטקשן, אני אסביר קצת בהמשך מה זה אומר פרוד דיטקשן, ואנחנו מגייסים. אז אם מישהו מעניין אותו משהו שאנחנו עושים פה היום, שיגש אליי אחרי ההרצאה, אנחנו נשמח, אני אשמח לדבר. קצת על מה נשמע היום, אנחנו נדבר בעיקר על סטורם, אנחנו משתמשים בסטורם, מי שלא יודע מה זה סטורם אני גם אציין קצת, אנחנו משתמשים בסטורם בשביל לעשות בעצם high throughput processing לאיבנטים שלנו, ואנחנו משתמשים בו גם כ-decision engine, כדי לספק החלטות ב-latency משתנה, נמוך יחסית. אנחנו, לפני שנדבר על סטורם, אני אדבר קצת על מה היה הפתרון הקודם שלנו לבעיה, ובסוף ההרצאה אנחנו, יהיה חלק שלם של איך, מה בעצם אנחנו עושים עם סטורם כדי להפוך אותו ל-decision engine יעיל יותר. בעצם אפשר להתחיל. אוקיי. אז מה אנחנו עושים בפורטר? כמו שאמרתי, אנחנו מאתרים הונאה. מה זה אומר? זה אומר שישנם סוחרים באינטרנט, הסוחרים האלה רוצים לנהל את העסקים שלהם מול הלקוחות שלהם, והם רוצים לא לדאוג מלקוחות שמנסים לרמות אותם, עם כרטיסי אשראי גנובים וכיוצא בזה. אנחנו נמצאים שם, אנחנו אוספים את המידע במשך הזמן שאנשים מבקרים אצל הסוחרים שלנו באתר, ואנחנו מקבלים את המידע בעת קיום טרנזקציה, בעצם כשהקליינט הסופי רוצה לקנות משהו מהסוחר שהוא לקוח שלנו. ואנחנו צריכים להגיד תוך, בדרך כלל שנייה, זה תלוי סוחר, אבל ה-SLA בדרך כלל הרצוי הוא שנייה. אנחנו אומרים אם הטרנזקציה הזאת היא לטעמנו פרוד או לא. אוקיי? העבודה אז כמו שאמרתי, איסוף של הרבה מידע, וקבלת החלטה יחסית מהר, בהסתמך על כל המידע שאספנו. זה קצת כמו מודיעין מהבחינה הזאת שמידע חדש יכול להביא מקורות מידע חדשים, ובעצם התהליך הוא לא תהליך לחלוטין סטטי, הוא לא תמיד אנחנו עוברים באותן נקודות, זה תלוי במידע שקיבלנו. והאדג' התחרותי שלנו בעצם, מה שאנחנו מתגאים בו, זה שאנחנו דוחים פחות. זאת אומרת, אנחנו נאשר טרנזקציות גם כשהמטה דאטה שלהם נראה גבולי, גם כשזה משהו שהתחרות שלנו אולי הייתה אומרת, כנראה שזה פרוד, אנחנו משתדלים לא לעשות את זה, ואנחנו גם לוקחים חלק מהסיכון על עצמנו, אנחנו נשלם את המחיר אם אנחנו טועים. אוקיי. קצת מהאתגרים במערכת דוגמת זאת. אז קודם כל, יש לנו את העניין של ה-latency שחייב להיות גמיש. אנחנו רוצים שהוא יהיה מאוד rigid, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לסטות מה-latency, ה-SLA שהתחייבנו עליו מול הלקוח. אנחנו נעשה את זה בסבירות של 99.99, אנחנו נשאר בתוך ה-SLA הזה. וזה מהווה בעיה. קודם כל בדיפלוימנט, כשאתה עושה דיפלוימנט למשהו שאתה מתחייב על ריג'ידיטי כזה של ה-SLA שלו, אתה חייב לעשות דיפלוימנט שמוכן לפיק טיים טראפיק שלך. זה לא מספיק סתם לשים קיו ולהגיד אנחנו נעכל את הקיו הזה יותר לאט בפיק טיים, אתה חייב להיות מוכן מראש לפיק טיים. עוד בעיה שהיא חלק מהדומיין, שנמצאת בדומיין בעיות הזה, זה עניין של בעצם איך אנחנו יודעים שאנחנו over capacity. כי ה-CPU במכונות שלנו בדרך כלל לא מגיע ל-100%, העיבודים שם הם מאוד מהירים ומאוד קצרים, וקשה למדוד את זה, ובעצם המספר היחידי שיש לנו כלמדוד איתו כמה אנחנו עמוסים, זה ה-latency שלנו. זה כמה זמן לוקח לנו לעשות פעולות, לעומת כמה זמן לקח לעשות אותם אתמול או שלשום. עוד חלק מהבעיות שאנחנו מתמודדים איתם זה Data Dependencies. כמו שאמרתי, אנחנו לא תמיד, יש לנו flow קבוע בחישוב, אנחנו לא תמיד נפנה לאותם מקורות מידע. זה נורא תלוי בדאטה שקיבלנו מהסוחרים שלנו, ומערכות כאלה יכולות לפתח מורכבות מאוד גבוהה אם לא דואגים לזה. אנחנו מביאים הרבה דאטה ממקורות חיצוניים, שאת זה גם אנחנו רוצים, אנחנו צריכים להביא את הדאטה הזה לפני שאנחנו מקבלים החלטה. זאת אומרת שאם אנחנו מתחילים להביא את הדאטה הזה רק כשיש טרנזקציה, שבאמת מישהו קנה משהו, אז יש לנו שנייה להביא את זה. ממקורות חיצוניים אני מדבר גם על האינטרנט, על סרוויסים שאי שם, וזה לא, זה לא באמת SLA שהוא ריאלי. יש לנו הרבה דאטה סיינטיסט, יש לנו משין לרנינג, הם אוהבים לכתוב בפייתון. הפתרון הסופי שלנו, היינו שמחים אם הוא, אם הוא ייתן לנו, יאפשר לנו לפחות קוד שהוא אקספרימנטלי להריץ בפייתון. קיבלנו בעיקרון, אני אעבור על הפתרון הנאיבי שלנו, ההתחלתי שעשינו בשביל time to market, אבל בעיקרון אחריו קיבלנו חודשיים, שלא נותנים בדרך כלל לסטארט-אפים, לכתוב משהו שיהיה יותר סקלבילי, שיוכל לעמוד גם בדרישות הסופיות, ואנחנו נראה איך קיבלנו את ההחלטה ועל סמך מה. והגרנולריטי של המוניטורינג שלנו, אנחנו חייבים במיוחד ב-decision engine, איפה שאנחנו משתמשים בסטורם כדי להחליט משהו ב-SLA נמוך, אנחנו חייבים גרנולריטי מאוד נמוך, מאוד קטן, של בעצם הקבלת החלטה של כל התהליכים שקרו, גם כי זאת הדרך שלנו לעשות מוניטורינג לכמה, לעומס בעצם, ולכמה שרתים אנחנו צריכים להוסיף לצורך העניין. אוקיי. אז כמו שאמרתי, הפתרון ההתחלתי התחילו לכתוב אותו לפני שהיו לנו לקוחות, והוא היה נאיבי, כמו שאתם יכולים לראות. מה שהניע אותו היה time to market, ולכן Node.js נבחר פשוט כי הוא מהיר. אתה יכול לכתוב מהר ב-Node.js, התשתיות שהשתמשנו בהן, כל העניין של libraries ב-Node.js מאוד עזר לנו, ובעצם בנינו מערכת API, סופר פשוטה, שמקבלת טרנזקציה, הטרד שלה פועל על הטרנזקציה, חוזרת בסוף ועושה את זה בצורה מקבילית לכמה טרנזקציות. חשוב לציין ש... אוקיי. הדאטה דיפנדנציז שלנו, מימשנו אותם בעצם בצורה הכי קלה למישהו שכותב דאטה דיפנדנציז מאפס, שזה לעשות מין מנגנון איטרטיבי כזה. שרץ על כל הדברים שאנחנו יכולים לחשב, ומחליט בכל רגע נתון האם יש לו מספיק דאטה זמין כדי לחשב את ה-API הספציפי הזה, או לא, ובסוף יש לו איזה תנאי יציאה. ודאטה אקוויירי בריל טיים, זאת אומרת שכל השירותים החיצוניים היינו סופר נאיבים, ואמרנו בוא פשוט נלך להביא אותם. כאמור, בשלב הזה עוד אין לנו כל כך הרבה לקוחות, וההתחייבויות SLA שלנו, הלקוחות שיש לנו, סולחים לנו עליהם, וזה הפתרון ההתחלתי. וכמובן שהיו בו בעיות. הבעיה הכי משמעותית, obviously, זה העובדה שאנחנו עושים קריאות חיצוניות בתוך תהליך שהוא עם SLA נמוך יחסית. אם אתה יוצא לקלאוד, אין גרנטיז, אתה לא יכול באמת, גם עם שירות שבממוצע יחזור לך תוך 200 מילי שניות, אין שום גרנטיז על זה. הדיפנדנסי, הדאטה דיפנדנסי סולושן שלנו, האיטרטיבי, הפך להיות מאוד מסובך, והיה מאוד קשה לחזות בעצם בשביל כל טרנזקציה, מה ירוץ, מה לא, וקשה מאוד לדבג. JavaScript וה-typelessness שלו, הנזילות הזאת של טייפים ב-JavaScript, הוכיחה בעייתית בסנריו שלנו שמסתמך על המון data validation והמון משחק עם דאטה שקיבלנו בעצם מהמשתמש, ואנחנו עושים לו נורמליזציות ואנחנו מנסים להכניס אותו למין טמפלטים קבועים כאלה. JavaScript הוכיח שהוא בעייתי בזה. אז בעצם היינו צריכים לבחור פתרון חדש, פתרון שיתאים לנו going forward גם, ומתוך כל הבעיות שחווינו עם הפתרון הנאיבי שלנו, ועם קצת אינסייט לגבי איך הביזנס נראה, התחלנו לשקול פתרונות. כאמור, בחרנו את סטורם, אבל פה אפשר לראות בערך ככה השוואה בגדול בין הפתרונות הג'וואיים. הלכנו על ג'אווה פשוט בגלל שזה, יש לו את התמיכת קוד הכי נרחבת, השירותי קלאוד שלנו, העדפנו לא לעשות אותם בווינדוס או משהו כזה, ובעצם גם בשביל המתכנתים, עקרונית השיקולים, השיקול ההתחלתי היה אולי לעשות את זה באיזו שפה שהיא פונקשנל, משהו שקצת יותר מתאים לסטרימינג, אבל היה קשה למצוא מתכנתים לזה, אז ג'אווה נבחר. הפתרונות שאתם רואים פה הם מסודרים לפי SLA. כשאנחנו נמצאים איפשהו בין הסטורם הקלאסי של פחות מ-10 מילי שניות, של יותר מ-10 מילי שניות, וספארק וסטרום טריידנט שהם מייקרו בצ'ינג, שה-SLA שלהם הוא מעט יותר גבוה. בעצם חדי ההבחנה שמים לב שאנחנו, אני מנסה להשתמש בסטורם למשהו שהוא לא בדיוק סטרימינג. זאת אומרת, יש לנו שתי מערכות, אחת שאוספת את המידע ואחת שמקבלת את ההחלטה. זאת שאוספת את המידע היא סטרימינג קלאסי, מקבלת בלקים מאוד מאוד גדולים של איבנטים, וה-SLA שלה פחות חשוב, אנחנו רצים שם בסביבות 15 שניות. והמערכת שמחליטה, ה-SLA שלה הוא מאוד חשוב. ואז נשאלת השאלה, למה בעצם השתמשנו בסטור? נשאיר את זה להמשך. אוקיי, אז כמה מילים על סטור? סטורם בעצם ארכיטקטורה לסטרימינג של דאטה, או בפלייבור של טריידנט זה הופך למייקרו-בצ'ינג של דאטה. טופולוג'י דריבן משמע הדאטה דיפנדנציז שלנו, בכלל כל הדיפנדנציז בתוך בין הרכיבי סטורם שלך הם ממופים סטטית, אתה קובע אותם מראש והסדר הזה יישאר. JVM, מה שעזר לנו מאוד עם ריוס של ספריות ועוזר לנו לכתוב גם בשפות שהם לא, יש לנו חלק, יש לנו חלק מהמתכנתים שלנו עובדים גם קצת בסקאלה, קצת בקלוז'ר, קצת בשפות JVM קרובות לליבנו. התמיכה ב-Node.js ובפייתון, בעצם סטורם מאפשר לנו להריץ רכיבים בפייתון שהדאטה סיינטיסטס מאוד אוהבים לכתוב, וב-Node.js, שזה מאפשר לנו בעצם לקחת את המערכת לגאסי שלנו ולקחת את הרכיבים האהובים עלינו בה ולדחוף אותם as is בתוך הסטורם. מאוד נוח, את התמיכה ל-Node.js כתבנו אותה in-house וזה open source, אז מי שמשתמש בסטורם יכול להשתמש בה גם כן. וסטורם הוא stateless, מה שמקל מאוד על התהליך deployment שלנו. אנחנו לא צריכים לדאוג לעשות replications, וזה היה גם מוטיב, זה גם היה מניע לבחור את סטורם דווקא. אוקיי. קצת על איך נראית המערכת. אוקיי, למעלה אנחנו רואים את הדאטה קולקשן שלנו, שזה הטופולוגיית סטורם שהיא פשוט סטרימינג. אנחנו מקבלים איבנטים מהאתרים של הסוחרים שלנו, והמטרה שלנו היא לרשום אותם ולזכור אותם לכשתגיע טרנזקציה ונצטרך להשתמש בהם. מה שעשינו בעצם בניגוד לפתרון הנאיבי זה קודם כל הפרדנו את האיסוף מההחלטה, וגם חשוב יותר אפילו את כל השירותים החיצוניים שאנחנו צריכים להריץ כדי לקבל החלטה במהלך טרנזקציה, אנחנו מריצים בפלואו של האיסוף, שה-SLA שלו נמוך בהרבה, גבוה בהרבה. מה שזה אומר בעצם זה שאנחנו נריץ הרבה שירותים חיצוניים, הרבה קריאות API, הרבה שליפות מהדאטאבייס, על בעצם כל הריקווסטים שמגיעים לאתרים של הסוחרים שלנו. אנחנו דואגים שם לעשות גם קאשינג ודברים שיעזרו לנו לחשב פחות, אבל התוצאה היא שאנחנו בעצם 90% מהדאטה שאנחנו נלך להביא באיסוף של המידע, אנחנו לעולם לא נשתמש בו, כי בעצם רוב האנשים שמבקרים באתר של הסוחר שלנו לא הולכים לקנות שום דבר. וככה בעצם, על ידי האסטרטגיה הקצת אגרסיבית הזאת, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לצאת לשירותים החיצוניים האלה ולהתחייב עדיין ל-SLA של פחות משנייה, וגם זה נע בין לקוחות, יש לנו גם לקוחות של הרבה פחות משנייה. אוקיי. ה-real-time decision זה בעצם מין remote procedure call שלנו, הוא זה שאחראי להביא את ה-decision. בעצם אנחנו מקבלים קריאות ל-web services שכתובים ב-node. ה-web services יכניסו את הקריאות האלה ל-queue, והטופולוגיות storm שלנו שאחראיות על ה-decision, ירוקנו את ה-Q הזה ויחזירו חזרה תשובות ל-Node Services. כתוב שם ב-Q, אבל זה בעצם ב-Pub-Sub של Redis. ואנחנו נחזיר תשובה ללקוח. שאלות לגבי זה? טוב, אז כאמור, לגבי ה-implementation של החלק של האיסוף, הוא מאוד straightforward, אנחנו משתמשים בסקלביליטי של, בעצם באסטרטגיית סקלביליות של סטורם, אנחנו בעצם שם, הכוונה שלנו היא להוסיף נודים לקלאסטר של הסטורם על מנת לעמוד בקפסיטי יותר גבוה. הלייטנסי צריך להיות נמוך, אנחנו כרגע לדעתי על לייטנסי יותר גבוה, אבל הלייטנסי שם הוא לא ריג'יד, אנחנו לא, ה-SLA שלנו שם הוא לא מהותי מאוד. אנחנו לא יודע אם ציינתי את זה, אנחנו השתמשנו אך ורק ב... למרות שפה זה, זאת אומרת, זה סנריו שמאוד מתבקש להשתמש בו בעצם באיזשהו מייקרו-באצ'ינג, כמו בטריידנט, אנחנו העדפנו להשתמש בפרוטוטייפים הבסיסיים של סטורם כדי לעשות זה, את הבאצ'ינג והדברים האלה אנחנו עושים בעצמנו, פשוט בגלל שרצינו לשמור על אחידות בין כל הטופולוגיות שלנו. האימפלמנטיישן השני הוא בעצם אימפלמנטיישן של low latency topology, שזה הדיסיז'ן שדיברנו עליו. דבר שמאוד עזר לנו במעבר לסטורם זה ה-static topologies, בעצם זה שאפשר לראות מפה של איך ה-data dependencies שלך נראים, זה שאפשר לראות את זה, זה עוזר מאוד בתהליך של debugging, בעצם גם retracing של יש לי טרנזקציה, אני צריך לדעת מה קרה בה, תמיד אני יכול ללכת ולראות על המפה שלי איפה היא הייתה צריכה לעבור, בשילוב עם המוניטורינג, בעצם זה אומר שאפשר לדעת בדיוק מה קרה בכל החלטה והחלטה ולמה החלטנו ככה. Single Machine Deployments זה בעצם אומר שאנחנו עושים בטופולוגיה הזאת, אנחנו עושים דיפלוי לטופולוגיה שלנו על מכונה אחת. קודם כל כדי לחסוך בנטוורק, בגלל שהלייטנסי שלנו לא יכול להרשות לעצמו fluctuations של נטוורק. וזה גם עוזר מאוד בתהליך של, וזה גם מה שמסייע לנו לעשות את ה בעצם לשמור על low latency. מה שקורה זה שברגע שאתה משתמש במכונה אחת, אתה יכול לשמור על max port pending נמוך. קודם כל אני רוצה לשאול, כמה פה מכירים את סטורם? כמה פה השתמשו בסטורם? משתמשים בסטורם? אוקיי. אז ברגע שאתה שומר הכל במכונה אחת, ואתה עם מקס פאוט פנדינג יחסית נמוך, אתה יודע שהמקבול של המכונה הזאת לא יעלה מעל איזה גבול שאתה יכול להגדיר בעזרת המקס פאוט פנדינג, וככה אתה יכול להיות די בטוח שאתה לא תתחן את המכונה ותשלם על זה ב-latencies. בעצם יהיה לך מכונה שאתה יודע מראש שה-latency בה יהיו יחסית נמוכים עד שהם יגיעו, עד שהמקס פאוט פנדינג יגיע לגבול שלו, ואז יהיה לך את ה-sweet spot, את הגבול שבו אתה מוכן, המחיר שאתה מוכן לשלם ב-latency. אז כאמור, ה-Node.js services עדיין משמשים ככניסה למערכת RPC שלנו, כי Node.js הוא מאוד טוב בזה, הוא פשוט מוצלח ועובד. אוקיי. אני אנסה לדבר על כמה מהטוויקים שעשינו כדי בעצם לצמצם את ה-SLA של הטופולוגיית סטורם שלי, שלנו. אני אשתדל לעשות את זה גם בשביל מי שהוא לא בדיוק, לא מכיר את סטורם. תרגישו חופשי לשאול אותי שאלות יותר בסיסיות, אם יש משהו שהוא אינו מובן. אוקיי. אז כמו שאמרתי מקודם, אנחנו, הטופולוגיה שלנו קיימות על סינגל משין. אנחנו עושים, אסטרטגיית סקיילינג שלנו היא בעצם להוסיף עוד מכונות. עוד מכונות, אומר עוד, עוד בעצם טופולוגיות שירוקנו את התור שלנו. Max Spark Pending שהזכרתי מקודם, זה פיצ'ר שלפי מה שאני יודע, אין אותו בספארק. מי שיכול לתקן אותי אם אני טועה. אוקיי. והוא פיצ'ר מהותי, הוא בעצם הפיצ'ר שמאפשר לנו לעשות את ה-remote procedure call הזה ב-SLA נמוך בסטורם. בלעדיו בעצם מה שהיה קורה זה ש... אוקיי, קודם כל, הפיצ'ר הזה מה שהוא עושה זה מגביל את כמות האייטמים שהטופולוגיה יכולה לעכל בו זמנית, עד שהיא לא סיימה עם אייטם אחד, היא לא תתחיל אייטם חדש. זה בעצם הפרלליזם, זה כאילו כמה מקבול יהיה לטופולוגיה שלך, כמה קיו, כמה אייטם היא תמשוך מהקיו לפני שהיא תפסיק ותחכה שמשהו יסתיים. אז בעצם בלי הפיצ'ר הזה, לא היה לנו שום דרך לווסת את ה-latency שלנו. אם היה לנו peak time traffic, אז התור היה מתמלא, הטופולוגיה הייתה מרוקנת כמויות גדולות מדי, כל ה-latency שלנו היה, כל ה-latencies בעצם היו עולים, ולא היינו עומדים ב-SLA ולא היינו מחליטים החלטות נכון. חשוב לציין שאנחנו, בעצם המערכת שלנו היא מערכת של איסוף מידע, הפקת מסקנות בסיסיות מהמידע הזה, ואז יש לנו machine learning שאמור להחליט אם הוא דוחה או מקבל את הטרנזקציה. המשין לרנינג מטבעו יכול לקבל מידע חלקי, והוא יחליט על פי מה שהוא קיבל בסוף הטופולוגיה. מה שזה מאפשר לנו זה בעצם אם אנחנו לא עומדים בטיימאוט, אם אנחנו לא מצליחים לעמוד בלייטנסי, אנחנו ניתן לו מידע חלקי, והוא יחליט החלטה שמתבססת על מידע חלקי, אבל מאוד יכול להיות שתהיה עדיין נכונה. זה דבר ראשון. ג'וינים, כל מי שמתעסק בעצם בטופולוגיות סטורם, חייב להמש בשלב כזה או אחר ג'וין. המשמעות של ג'וין מנסה להעביר את עצמה פה בדרוינג הזה. מה שבעצם קורה בג'וין זה שאנחנו מחכים לשני תהליכים או יותר שיסיימו בשביל להמשיך הלאה. לכל ג'וין יש איזשהו טיימאוט, כמעט by definition, אתה חייב טיימאוט בשביל ג'וין, כי מה קורה אם משהו לא הגיע, אתה צריך את זה תנאי סיום נוסף וזה זמן. ובעצם הבעיה בפאטרן הזה שהוא קצת בזבזני בזמן, והוא... אם כתבת ג'וין סופר נכון ואין לך באגים בכלל והכל עובד כמו שצריך, אז הוא עקרונית אף פעם לא יגיע לטיימאוט, אבל זה לא תמיד קורה, כי מה קורה אם תהליך נכשל ולא יכול להמשיך הלאה? בעצם כשאתה מתחיל לכתוב טופולוגיה סטטית, אתה חייב לטפל בשגיאות בצורה שההמשך הטופולוגיה יוכל להיות מודע אליהם, מודע שקרתה שגיאה, ומה שקורה זה שאם תהליך אמצע, כמו אחד-אחד שם, נכשל, בעצם הג'וין לא יקבל מהסאב-טופולוגיה הזאת טאפל ויקשל גם. מה שיבזבז זמן, מה שאומר שהטופולוגיה שלנו בזמן הזה לא יכולה להקל עוד טאפל, מה שאומר שאנחנו לא נעמוד ב-SLA שלנו. אוקיי, הפתרון לזה, ובעצם שכל כל בעצם רכיב בסאב טופולוגיה שעלולה להיכשל בעצם ידע גם לדווח כישלונות ישירות לג'וין. זאת אומרת להגיד לג'וין אני לא אגיע יותר, אבל תתחשב בזה ותסיים אם אתה צריך. אנחנו מימשנו את זה בצורה שהיא, זאת אומרת, מן הסתם אפשר לעשות זה גם בפרוטוטייפים הבסיסיים של סטורם, אנחנו עשינו את זה בצורה שהיא אוטומטית כדי לחסוך מהמתכנתים לחשוב כל הזמן על על ה-error flows. המתכנתים חושבים אך ורק על happy flow, ואם אחד הבולטים ב-happy flow שלהם לא החזיר תשובה או זרק exception או משהו בסגנון הזה, אנחנו כבר בבנייה של הטופולוגיה, נחוות את כל הדברים האלה לג'וין היהודי שלהם, ובעצם נחסוך את המחשבה הזאת מהמתכנתים. מה שאומר, פחות טיימאוטים ויותר בעצם טאפלים שאפשר להוציא מהקיו. מה שבפרדיגמה של הסקיילינג שלנו אומר גם פחות מחשבים בסך הכל. עוד דבר חשוב שעשינו במחשבה על ג'וינים, זה להפסיק, בעצם במייקרו-בצ'ינג, בתהליך של אתה מעכל סטרים, נורא נוח להשתמש בג'וין כמשהו שהטיימאוט שלו מתחיל ברגע שהטאפל הראשון מגיע. הג'וין מחכה לאינפוט כלשהו, ואז מתחיל לספור טיימאוט מסוים, טיים ווינדו, וכשמסתיים הטיימאוט ווינדו הזה, הוא בעצם מסיים ושולח הלאה. הבעייתיות בזה היא שתהליכים בעצם תלויים, ה-SLA של תהליך, בסופו של דבר תלוי בכל מה שקרה לפניו. הוא בעצם מכיל את הטיימאוט של כל מה שקרה לפניו, שזה בעייתי בעיקר בתחומי התכנון. אם אתה רוצה שהטופולוגיה תראה נורא מדויקת בתזמונים שלה, זה משהו שקשה מאוד לעשות. הפתרון שלנו היה בעצם לעשות שעת השין, משהו בסגנון שעת השין כמו בצבא. ברגע שהטאפל יוצא מהספאוט, אנחנו מתחילים את הספירה שלנו בכל הג'וינים של הטופולוגיה הזאת, ובעצם מה שאומר שכולם מתוזמנים אבסולוטית ביחס לטרנזקציה כולה, ולא יחסית למתי הם קיבלו את האינפוט הראשון שלהם. מאוד עוזר להבין מה קורה בטופולוגיה מבחינת טיימאוטים. עוד בעיה שהייתה לנו בסטורם עם SLA של פחות משנייה, זה שסטורם לא תומך בטיק טאפלס ברזולוציה של פחות משנייה. אז שתי דרכים שיש להם להתגבר על זה, זה או לעשות ג'וינים שיש להם טרד משלהם, שזה קצת פחות סטורמי, או שיהיה לך דזיגנייטד ספאוט שיוציא טאפל כל X מילי שניות, והג'וינים שלך יירשמו אליו, כדי לעשות את הטיימאוטים שלהם. אלה שתי האופציות. מצטער שאין לי פה סרטוט. יכול להיות טוב. בעיה נוספת שמצאנו, שקשורה גם לעובדה שאנחנו מנסים לעשות חישובים ב-SLA שהוא קשיח, וגם קשורה לאיך שאנחנו עושים את בעצם scaling strategy שלנו, שאנחנו פשוט מוסיפים עוד טופולוגיות, זה שטופולוגיה לא בהכרח תעלה מיד כשאתה עושה לדיפלוי. הסמנטיקה של סטורם אומרת שברגע שהספאוט מוכן, הוא יתחיל להכניס דברים לתוך הטופולוגיה, זאת אומרת לרוקן את הקיו, אבל הבולטים לא בהכרח מוכנים עדיין. ואם טאפל מגיע לבולט שלא מוכן עדיין, הטאפל הזה ימתין בקיו של הבולט, עד אשר הבולט יהיה מוכן, ואז מה שיקרה בעצם זה שאותו שרת שהרמנו, כל הטאפלים הראשונים שיכנסו אליו, כל הטרנזקציות הראשונות בעצם ייקחו כמה שניות פתאום ויהרסו לנו את כל ה-SLA. הפתרון שמצאנו לזה זה, כאמור, כאילו הדברים שאנחנו עושים בבולטים זה ה-obvious, זה cache warm-upים ו-connection pools. הפתרון שמצאנו לזה קוראים לו ready signal stream. גם בצורה אוטומטית מה שאנחנו עושים, כשהמתכנת מוסיף בולטים לטופולוגיה, אנחנו ניקח את כל הבולטים שצורפו לטופולוגיה ונחבר אותם לעטיפה כלשהי שאנחנו שמים מעל הספאוט. העטיפה הזאת תתחיל להכניס טאפלים לטופולוגיה מיד כשהספאוט יעלה, ובעצם היא לא תודיע לספאוט הפנימי, לספאוט האמיתי, זה שבאמת מרוקן את הקיו, היא לא בעצם תאפשר לו להוציא שום דבר עד שהיא לא תוודא שכל שאר הבולטים מוכנים. בעצם זה פותח את השיבר בדיוק כשכולם מוכנים לקבל את זה. אנחנו עושים את זה בעזרת הכי פשוט בעולם, טאפל לתוך הטופולוגיה, וברגע שהוא מקבל אק, אז אנחנו יודעים שכולם הצליחו לאבד אותו, ולכן כולם מוכנים. זה חשוב, אמרנו, גם בשביל, גם בשביל האסטרטגיית דיפלוימנט שלנו, שכאמור, אנחנו פשוט מרימים עוד טופולוגיות, בנוסף לטופולוגיה הקיימת, שמרוקנות גם את ה-Q. אז הן חייבות להתחיל לרוקן את ה-Q רק כשהן מוכנות. דבר נוסף שחשוב להזכיר זה המוניטורינג. בעצם בגלל שאנחנו מקבלים החלטות בסטורם, לא סתם מאבדים סטרימים ענקיים של מידע, אנחנו חייבים לשמור על מוניטורינג ברזולוציות מאוד מאוד נמוכות. אנחנו רוצים לדעת בדיוק מה קרה בכל תהליך שהיה, כמה זמן הוא לקח, שזה משמעותי מאוד כי זה כאמור הדרך שלנו למדוד את הלואוד, וגם מטה דאטה, זאת אומרת, כל מיני פרמטרים באינפוטים שאנחנו רוצים לנטר בשביל בולטים מסוימים, כל מיני אוטפוטים שאנחנו רוצים לנטר בשביל בולטים מסוימים. כל זה גם יש לנו תשתית, אנחנו עוטפים את כל הבולטים שלנו בעצם במשהו שירשום את ה-latency שלהם בכניסה, ביציאה, ויאפשר להם גם להחליט אינדיבידואלית מה הם רוצים לנטר מהאינפוט והאוטפוט שלהם. נימבוס, כאמור, לא נתן לנו מענה טוב מספיק בשביל המוניטורינג שלנו. נימבוס טוב מאוד למי שמעניין אותו throughput, למי שמעניין אותו כמה טאפלים אני יכול להקל ובכמה זמן ובאיזה capacity. בשבילנו זה לא היה מספיק טוב. לגבי איך מימשנו את המוניטורינג שלנו ואת ה-ELK שלנו, איתי פרנקל ידבר על זה בהרצאה בהמשך היום. לדעתי מדובר בהרצאה ב-10:55 בטאוב 2. זה. ולבסוף עוד דבר שהוא מהותי מאוד בנושא של, ברגע שאתה מנסה לעשות sub-second SLA, זה ה-GC. אנחנו משתמשים בג'אווה והיינו צריכים לעשות tweaking ל-GC כדי שיהיה פחות או יותר קומפטבילי עם הסנריו שלנו. להזכירכם, אנחנו צריכים להחזיר תשובה ב-99.99 ב-SLA הנכון, וכל שעתיים יש לנו GC של 400 מילי שניות, שזה לא מסתדר טוב אם להחזיר תשובה בפחות משנייה כל ב-99.99, אז זה נכון, ואנחנו בעצם כמו שאמרתי מקודם, יש לנו מין graceful degradation כזה, וזאת גם הסיבה למעשה שהשתמשנו בסטורם בקבלת ההחלטה, זה שאנחנו מעוניינים ב-graceful degradation של degradation של התשובה, וברגע שאנחנו לא מספיקים להביא דברים, לא מספיקים לחשב דברים בטופולוגיה, אנחנו עדיין נחזיר תשובה ב-SLA שלנו, פשוט היא לא בהכרח תהיה נכונה. אוקיי. שאלות? כן.
חלק מהפאטרנים שאתה תיארת הם סוג של אבסטרקציות בטופולוגיה. זאת אומרת, החיוותים הפנימיים האלה של נניח ה-ready signal או ה-join, זה פאטרנים שהם לא קשורים לבזה סטרטגיה שלכם. הייתם צריכים או רציתם או ניסיתם להוסיף איזשהו DSL להגדרת טופולוגיה כדי לטפל בקונסרנים האלה?
לא רצינו לסבך את ה... לא רצינו שהמתכנתים יכתבו בעצם כלים שהם לא סטורמים. לא רצינו לתת להם איזה עולם סמנטי שונה מסטורם להתעסק איתו. העדפנו שמתכנת שרוצה לכתוב בולט, היא ירש מבייס בייסיק בולט ויממש את הלויקה שלו, ובעצם את כל המשחקים שלנו הכנסנו לטופולוגי בילדר, בגלל שלא רצינו לעשות משהו נוסף לזה. כן. חולצה ירוקה, כן. פייל אובר של מה? קודם כל, יש לנו, אנחנו אנחנו דיפלויד בכמה לוקיישנים, ויש לנו בעצם הגייט של הכניסה בעצם, ה-API'ים של הכניסה, הם ממומשים בכמה לוקיישנים. כאמור, אנחנו לא חייבים להחזיר תשובה מדויקת, אנחנו רק חייבים להחזיר תשובה, אוקיי? וזה מקל עלינו. אנחנו בעצם יכולים לעשות, אני לא יודע כמה אני יכול להיכנס לזה. מה? כן. אוקיי, עוד שאלה. כן, סליחה. אוקיי, אז קודם כל יש לנו יוניט טסטים, בגלל שהכל מחולק לבולטים בסופו של דבר, אז מאוד קל לעשות יוניט טסטים על בולט ספציפי. יש לנו גם טופולוגי טסט, שמרימים את כל הטופולוגיה בקלאסטר מקומי ומריצות אינסוף אינפוטים שם. זה בדיקות די טובות, אפשר לסמוך עליהן. הבעייתיות שלנו זה שיש לנו הרבה קוד לגאסי גם, שרץ בלי קשר, ואותו קצת יותר קשה לנו לבדוק. דווקא את הסטורם אנחנו בודקים די בקלות, לדעתי. ולגבי deployment, אז אנחנו כאמור יכולים לעשות on the fly, להוסיף עוד מכונות. אין לנו בעיה לעשות את זה. יש לנו מכונות שיודעות שהן לוקחות מה-Q, ואנחנו פשוט מרימים עוד מכונות כאלה ברגע שאנחנו רוצים להגדיל את ה-deployment שלנו. מה התכוונת? איך אנחנו עושים deployment?
אתם משנים טופולוגיה או שאתם...
לא, אנחנו מייצרים מחדש. כן.
אוקיי, ואיך אתם עושים את השיפט הזה? יש לכם איזושהי אורכסטרציה לסיפור הזה?
אנחנו, כאמור, הקליינטים לא פונים לזה, אין לנו שם שום פרוצדורה נורא מסובכת. אנחנו פשוט מרימים עוד מכונות ומורידים את הישנות. מקס פאוט פנדינג? בעצם, אם לא היה לי מקס פאוט פנדינג, עם כל בולט כביכול, היה לו קיו פנימי, והיה פשוט מעכל טאפלים בקצב שלו, הייתי מגיע למצב של סאטוריישן. בעצם הייתי מגיע בפיק טיים, הקיו היה מתמלא, הטופולוגיה הייתה מושכת המון המון דברים מהקיו, וכל הטופולוגיה שלי הייתה עובדת מאוד מאוד קשה. ואני לא יכול להרשות לעצמי להגיע למצב שהטופולוגיה עובדת מאוד קשה, כי אז הלייטנסי שלי אוטומטית קופצים. ומקס פאוט פנדינג בעצם נותן לך מין תקרה, מין גבול עליון כזה, לכמה הטופולוגיה שלך תהיה, כמה מקביליות תהיה בה, וכמה קשה היא תעבוד בסופו של דבר. אם ה-Q מתמלא, אנחנו נצטרך להרים עוד מכונות. עוד שאלות? כן. כל מכונה היא טופולוגיה. על כל מכונה יש טופולוגיה נפרדת. מה זאת אומרת? כי כל מכונה... נכון. נכון, אז כל טופולוגיה כזאת, תהיה לה איזה גבול עליון של כמה מקביליות יכולה להיות לה. הגבול העליון הזה זה לא משהו שאנחנו, זה משהו שצריך לבדוק אותו, זה איזשהו sweet spot שמתאים לנו גם מבחינת ה-latency, וגם מבחינת כמה עומס יש על שירותים אחרים בתוך המכונה. כן?
נתקלתם בבעיות עדכון גרסאות של סטורם?
לא מזמן שדרגנו ל-0.9.3 ודווקא לא היו כל כך הרבה בעיות. לא. כן היו בעיות בזה שאנחנו כתבנו את התמיכה ל-Node.js, ולא הכל עבד בגלל שהם שינו את ה... קצת את הקונטרקט בין בולטים לסאב פרוססים שהם מריצים במולטילנג, אבל חוץ מזה לא היה בעיה. כן. סליחה, שבפיקים לא נוכל לתת תשובה לחלק מהלקוחות? נוכל לתת תשובה, היא פשוט אולי לא תהיה מדויקת. וזה גם הסיבה שהשתמכנו בסטורם, כדי שנוכל להגיע למצב שגם בשיא העומס, אנחנו עדיין נחזיר תשובות, מקסימום הם לא יהיו מדויקות. אוקיי, תודה רבה.